שמואל ב' פרק כ', מרד שבע בן בכרי.
שמואל ב'
פרק כ'. הסוגיה הזאת שבאחרית הפרק שנגיע נוגעת בשאלה מה קורה אם מבקשים עבריין שנמלט לתוך כפר קטן, ואומרים האם אנחנו חייבים לתת אותו או שמא נשרוף את כל העיר. האם יש חיוב לתת את אותו עבריין?
שמואל ב'
פרק
כ'.
נתחיל.
רגע, איך הגעת לפה? היינו בסיפור,
היינו פרק יוטט. פרק יוטט
זה בנכס שהוא חוזר
עכשיו. הוא חוזר חזרה מבריחתו, אחרי שבעצם הוא שבר חזק ימינה לקור מחצבתו שבט יהודה, מינה את המסע בין יתר לרמטכ"ל חשבון יואב בן צרויה שרצה קצת להוריד אותו,
כן.
ומפה סוגר חשבון, ושם נקרא איש בלי יעל ושמו שבע בן בכרי.
כן.
איש ימיני.
רק שנייה, אני עוד לא רוצה בדיוק את הקו.
אז זה בגלגל, אתה עושה סתם
בגלגל? בגלגל, ככה המפרשים טוענים שזה בגלגל. זה גם לא ברור איך לכאורה דוד כבר חצה, אבל אולי על הדרך. ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר ויאמר אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל. ההתקוממויות נגד דוד המלך, כן, אנחנו אומרים בזמירות נא הקם מלכות דוד ושלמה בעטרה שיתרה לו אמו, כנסת ישראל קלה קרועה בנעימה, עטרת תפארת ביד השם. זה אנחנו שרים כל סעודה שלישית.
כן,
זה מלכות דוד ושלמה, תראו מה הולך, שלמה אלף נושים, איתו את ליבו דוד, כל המרד כולם מורדים בו, תראה מה הולך פה. שבע בן בכרי כדרך המורדים תוקע בשופר. תסתכלו בהערה אחת, וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל אמור כשומע אתם את כל השופר ואמרתם מלך אבשלום בחברון.
איפה אתה קורא?
בהערה אחת.
ויואב תוקע בשופר.
התקיעה בשופר מסמלת את פרוץ המרד.
כן.
והוא אומר פה משפט שמורכב מגימל צלעות. אין לנו חלק בדוד, פסוק א', סוף פסוק א',
כן.
ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל. אנרכיה, אנרכיה, שוברים את הבנקים. זה מעניין, יש שני מהפכנים. יש מהפכן שאומר, שמע, הנוכחי לא טוב, אני רוצה, נכון? הוא חזירי קפיטליסט, אני סוציאל דמוקרט, אני רוצה. יש אופציה אחת, אבל הוא דפוק וזהו, לא אני, תעיף אותו והכל ייפטר. מה יהיה? ג'ונגל. כן, עכשיו הפסוק הזה זה פסוק נורא, כן, היום בזכות המאגרים אתה יכול לדעת הכל. תסתכלו במלאכים א' פרק י' ב' הערה 2, וידבר עליהם כעצת הילדים למור, מי? רחבעם בנו של שלמה, נכדו של דוד, אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם. עכשיו אחד המשפטים הכי, אבי יסר אתכם בשוטים הפפה ואני אייסר אתכם בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מאים אדוני למען הקים את דברו אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני לירובעם בנבט. וירא כל ישראל כי לא שמע המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דבר למור, מה לנו חלק בדוד? אתה מכיר את זה. ולא נחלה בבן ישי לא עליך ישראל, או איש לא עליך ישראל, אתה ראה ואיתך דוד ויולך ישראל לא עליו. ואז מולך רחבעם. כן, יש פה בעצם אנרכיה.
כן.
ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד.
איפה עכשיו אתה קורא?
פסוק ב'. תסתכל פסוק פה.
אוקיי.
אחרי שבע בן בכרי ואיש יהודה דבקו במלכה מן הירדן ועד הים. ואני שואל אתכם שאלה אחת, איך? מי זה השבע בן בכרי הזה? מאיפה הוא צד שכולם הולכים איתו? מה קורה פה?
הם עדיין לא... הרי היה את הוויכוח בין יהודה לישראל בסוף הקודם.
אוקיי.
וזהו, ועוד לא התאחדו.
כלומר, בעצם מתגלה שהמהלך של דוד לקרב אליו את יהודה, קור מחצבתו, שהם היו בעצם הפלטפורמה של מרד אבשלום, מתבררת ככישלון טקטי, ויותר מכך אסטרטגי. כי בעצם הוא נשאר עם השבט הקטן, יהודה. אמנם לוחמים חזקים ועזים, אבל קומם עליו את כולם. כלומר, שבע בן מחי לא נבחר בגלל שהוא היה כזה מנהיג דגול. הוא נבחר כי כולם הצליחו להתקומם כנגד הבחירה ביהודה. והיחס של דוד מסתבר למפיבושת, היחס ליואב. דוד לא מצליח לנצל מומנטום של שלטון. כל פעם, כל צעד שהוא עושה, מתגלה כצעד קדימה, שלוש אחורה. אני פסוק ג' ויבוא דוד אל ביתו ירושלים ויקח המלך את 10 נשים פילגשים אשר הניח לשמור הבית ויתנם בית משמרת ויחלקלם ואליהם לובה ותהיינה צרורות עד יום מותן אלמנות חיות. מי זה 10 הפילגשים הללו? אותן נשים שאבשלום בא אליהם לעיני כל ישראל.
כן.
עכשיו מה? הוא יכול עכשיו לקחת את אותן נשים ולבוא אליהם מצד הדין? מצד הדין יכול או לא?
כן,
המסחות, הוא לא כהן, אז זה... כן, אז על זה בעצם חזל, כמו שגילד אומר, על זה חזל אם תסכים, נחלקו רזל, אני מביא מרדק. מהם אמרו כי מותרות היו לו, אלא שכבשת יצרו. מהם תמורת מה שהסביע יצרו, במה שאסור לו, מנעת יצרו ממה שהיה מותר לו, ומהם אמרו אסורות היו לו. ומח להדיעות שנשתמש בו, מלך אסור להדיעות, למלך שנשתמש בו הדיעות, אין עוד דין שיהיה אסור למלך. וזה גם כאילו אסורות מדין איזה יוקרה כזאת, זה לא איסור הלכתי. כן, יש פה פירוש של רבי ישעיה דיטרני, שאומר, הריד, אומר, בעצם, דוד עצמו לא יכל. כלומר, יש משהו שאדם נשוי, פתאום נרתע. זה כמו שאני אנסה להמחיש את זה, יום אחד מספרים לך את עשיית הנקניקיות. אתה לא אוכל את הנקניקייה הזאת, מה זה? בוא נספר לך.
אתה לא רוצה להתקל את זה.
אותו רגע, אתה מסיק לך נקניקיות, ואז תמיד זה שמספר לך, אתה אומר לו, טוב, הבנתי, הוא אומר לך, לא, ואת ציפורניים. תעצור, אותו דבר. יש לי איזה רתיעה מזה.
כן.
שאני חושב שאותה אישה הייתה עם בני,
כן.
שבא למרוד בי,
כן.
אני לא יכול, יש פה איזה רתיעה.
כן.
ויש פה בסופו של דבר מניין נשים אומללות.
נכון.
אלמנות חיות.
כן.
אדם נולד ליחסים.
כן.
אדם נולד לאינטראקציה. אדם נולד לקשר.
כן.
אני זוכר שהיה לי חבר שיום אחד טיינו בן בר יהודה לפני 15 שנה, ואז הוא בעץ באבן ואמר, לג'וק יש ג'וקה, לי לא מגיע אישה. לג'וק יש ג'וקה. הנה, למה שאני אהיה לבד?
למה אני מסכן?
התחתן להגיל 19-18, התחתן. לא מגיע לו להיות לבד. אוקיי, ויאמר המלך אל עמסה, זעק לי את איש יהודה ואתה פה, 3 ימים ואתה פה עמוד. תביא לי אותם. אני עכשיו, תוך 3 ימים, תביא לי את כל הפלנגות שלי. אנחנו רודפים אחרי שבע בן בכרי. וילך עמסה להזיק את יהודה ויוחר מן המועד אשר יעדו. לא הספיק. מדוע? יש שטענו שבעצם יהודה לא כל כך רצו לשתף פעולה איתו, מדוע? איפה יואב? אה? אתה מתחת ליואב? נכנס למעליים של יואב? חכה, חכה. נחמד מאוד, אנחנו לא באים איתך. אנחנו תומכים בדוד, אבל שיחזיר את יואב. פופ מפרש גרסיאל. אחד מחוקרי פרופסור גרסיאל, חוקרי הספר, ביקש לעקוף את ירושלים כדי לא להזדקק ליחידות המובחרות שהיו בירושלים שבראשה עמד יואב. כלומר, המובן מאליו ללכת ירושלים, שם כל הסיירות, אבל יואב מזוהה איתם. הוא לא יכול. אז הוא צריך לעשות עיקוף, ללכת שם מקום לכפרים, לגרד אנשים. מילואים ניקים. מילואים ניקים לוקח זמן, רגע, הוא באמצע היום העבודה, הוא נסע לים, הוא בכלל עכשיו תופס שמש. בדולמיטים, הוא נסע לטוסקנה, לך תמצא את האנשים. אתה מתקשר, הוא לא עונה, הוא כן עונה, הוא... מילואים ניקים. את הסדיר הוא לא איז, כי הסדיר מזוהה ממש אחד לאחד עם יואב. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירא לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, אתה קח את עבדי אדונך ורודוף אחריו, פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו. דוד בשיא הלחץ, לכאורה הוא צריך לחכות לשר צבאו המסע בן יעזר, שבעתיו הוא הצליח להסתכסך עם כל יהודה, עם כל ישראל. כל המרד הזה הוא בעצם נעשה בשביל אדם אחד, המסע בן יעזר.
רגע, ומה עם יואב?
מדוע? בוא נעשה לנו סדר.
תגיד, אלו, מה עם יואב?
הנה, אני עושה סדר.
איך? הרי הוא פיטר את יואב, הוא לא פיטר אותו.
אני עושה סדר, אני עושה סדר.
הוא כן אמר לו,
איך אתה אומר דוד?
אומר לו, אתה תהיה שר צבא תחת יואב. אומר לה המסע.
תחת יואב?
כן.
כן,
במקום יואב.
אבל זה יואב, הוא נשאר על
מקום. תחת הרובן של במקום, לא סגן.
דוד תמיד הולך עם יואב. עכשיו דוד תמיד הולך עם יואב.
כן.
עכשיו הוא אומר לו, אני מחליף את יואב במסע. בסדר, הוא נגיד לוח הזה. עכשיו, מי מכריז מרד בגלל שהוא הולך עם המסע ולא עם יואב? מי מכריז מרד? כלומר, בעצם זנח את כל עם ישראל. מי פה מתעצבן ולא אוהב את הבחירה? מי מכריז מרד על דוד?
שבע בן בכרי,
שבב. שבב יוצא כנגד דוד בגלל המסע. יהודה לא נעים כל כך לקריאת המסע בגלל יואב. דוד, אין לו זמן. לכאורה הדבר הכי הסתברותי שהיה צריך לעשות זה לקרוא ליואב, להגיד לו, שמע רבי יואב,
רוץ אחרי.
אני תקוע, לא התנהגתי טוב, יורד על הברכיים. יאללה, תעזור לי, עוד רגע שבב הולך לעשות מני קבב, אני אזכור לך את זה, לך איתי. לא, לא, דוד לא. דוד פתאום הביא את אבישי, איך הוא משפחה עם יואב?
אח.
אח שלו. שירדוף אחרי שבב. זה מה שקורה. עכשיו, עוד לא התחלנו. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירא לנו שבע בן בכרי מן אבשלום. כלומר, כל הזמן ברקע, זה לא ששבב כל כך מאיים עליו. ברקע יש לנו את המורל הגדול. אבשלום. שלום זה בעצם כל הזמן ברקע. וכמו שילד קטן פוגעים בו, אבל יש ילד אחד שכל הפגיעות, כל החיים יהיו בעצם חזרה אל הילד ההוא הראשון שקרר את האמבטיה. אוקיי, מה זה והציל עינינו? אומר אתה, כי סוד ראותנו ודעתנו שלא נדע באיזה עיר ישגב אם לא נמהר לרדוף אחריו. ופירוש הבטחתנו והשגחתנו שהייתי בוטח, כי שבתי אל מלוכתי והנה אתה הלכו אחריו ישראל, ואם ישגב באחת הערים הבצורות יהיה לו פנאי למשוך לב ישראל, וצריכים למהר לרדוף אחריו ולהרגו. הבעיה עם שבב שהוא הולך לתפוס תאוצה, אנחנו חייבים לקטוע את זה באיבו.
בעצם זה דוד יוצא כאילו גרוע מכל הכיוונים, כי לפחות אתה הולך לרב ישר.
כן.
אבישי, ברור שהוא אוהב להצטרף לאבישי, אז כאילו...
ועד ממילא, ברור שהוא פה השקיע בקלף מאוד מינורי. אבישי, עם כל הכבוד, הוא בחור קצת חם ומוח, כפי שראינו, כל הזמן רק רוצה להרוג את כולנו. זה לא פשוט, יואב הוא אחרי הכל, הוא מנע את המרד לפני רגע. הוא עצר הכל, אחרי אבשלום. הוא היה יכול פה בכלל להעביר את השטח. ויצאו אחריו אנשי יואב. פאפה. מה פה? אני קורא שוב. ויצאו אחריו אנשי יואב. אמרנו, אבישי יואב.
זה לא ביחד.
פה יואב מגדיל ראש. יואב היה יכול להגיד, שמע, תקשר אליי. שלח לי מכתב בקשה בשמי.
כן.
אתה רוצה אותי, אתה יודע איך להשיג אותי. אתה יודע כמו ליום יעוד שלי. הוא רואה את כלל ישראל בצרה, הוא רואה דוד בצרה יותר נכון אפילו, הוא נחלץ למרות הפגיעה שלקחו את אחיו. והקראתי והפניתי כל הגיבורים ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם. ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מוצמדת על מותניו בטהרה, והוא יצא ותיפול. רגע, רגע. המטה בין יתר, מי זה? אני רוצה שנזכור. מי זה אמרנו? הוא הרמטכ"ל של מי? לא, עכשיו.
דוד.
מה הוא היה לפני זה? הוא בעצם מאויב לאויב. עכשיו אבל הוא של דוד. פתאום הוא עורק, ויואב בא ומגלה את המסע בין יתר, שהוא בעצם ערק לצד השני של שבב.
למה ערק לשבב?
המסע בעצם עורק לצד השני.
רגע אחד.
הרי למה הוא עורק אותו?
כי הוא לקח את התפקיד.
שנייה. אבל הם עם האבן הגדולה שם בגבעון, והמסע בא לפניו. ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מוצמדת על מותנם. כלומר, בעצם הם צד שני, ולכאורה אפשר להגיד שהוא לא, הוא מקבל את זה שהזיזו אותו. הוא לא עושה מלך בהתחלה. אלא שפתאום המסע בין יתר מגיע, הוא בגבעון עם הצד שכנגד. עם הצד שהוא שבע בן בכרי.
מה פתאום? הוא הולך לרדוף אחריו, לא?
אז למה הוא עובד אותו?
רגע, אני לא יודע, זה לא
קרה. אבל באותה מידה, תמיד יואב עורק את השר עצמה שכנגד. כלומר, את אבנר.
כן, נכון. גם באבנר היה כאן איזה...
איזה עריקה.
איזשהו מקום כזה שדוד בא לקרב את האויבים.
את האויב, ואז יואב...
כן,
נכון.
אז גם פה נראה לי זה ככה, לא כי הוא בא משבע בן בכרי.
לא, הוא במקום.
כי הוא בא מזוהים על שלום עדיין, ולא נראה לי גילים
לקרב את זה. זה גופה שצריך לבקש מאבישי. אבישי מעדכן כל הזמן את יואב. יואב מבין שיש פה תסביך אבנר שתיים. כלומר, דוד חושב שהוא מחלק ג'ובים לשונאים שלו זה יעבוד, בסופו של דבר הם נשארים שונאים שלו. ואז בעצם המסע מתברר.
איפה כתוב, איפה, מה אני מבסיס שאתה אומר שהוא תומך של שבע בן בכרי, המסע?
כי מה קורה פה?
זה אתה מסיק מתוך
האותות. הם עם האבן הגדולה הזאת בגבעון, והמסע בא לפניהם. מה זה לפניהם? מולם.
כן.
הוא איתם? או לא איתם?
כנראה שלא הוא איתם.
כי אם הוא איתם, אז הוא בא, והם מרצים אחרי שבע בן בכרי, שהוא בא לפניהם, זה אומר מסוים, הוא חוזר לשבע בן בכרי, ושבע אומר, אתה עורק כל היום, נראה אותך, תהיה ראשון. למה הוא עורק? הוא יכול לתת כאן שמאלת.
למרות שלפי הפירוש של הגרסיה, נגיד, אז אולי המסע מגיע מסביב, כי
כאילו עושה איזה סוף. כן, כאילו מלמטה, כזה, ואז עלה בבית חור.
כן, בגלל הוא בא מהצד השני.
ולכאורה יש סברות, בעצם, איך אדם כזה מתמודד עם כישלון? אמרו לך שלוש ימים, נכון?
כן.
לא אמרת את זה. אין הזדמנות שתיים. אתה עורק לצד השני, הרי הצד השני מחכה לך. או עוד דבר שאני יכול להגיד. ברגע שהוא ניסה לגייס את שבט יהודה וראה שאין היענות מרשימה כל כך, ממילא הוא מבין שזה לא יעבוד. לדוד אין חיילים. אין חיילים. זה אחור הפנה. אומר לשבע בן בכרי, בוא ניישר קו. והוא בא לפניהם. אחרת
הם ידעו, איך הם ידעו שהוא עם שבע בן בכרי?
הוא הקלף, הוא הג'וקר.
זה שהוא פישל ולא הצליח להם
כי הוא בא כנגדם, הוא בא כנגדם, לפניהם.
הוא לא בא ונראה לפיצים או משהו. זה
מוצחות על
יואב, כאילו...
וכוח אני עושה את זה?
לא, בהיגיון של זה שהוא עדיין, כאילו, בהשוואה לאבנר, זה נראה לי...
כן, כן, כן.
אמרת, אני יואב. זה אפילו לא רלוונטי אם עכשיו הוא שייך לשבת בן בכרי. כל עוד הוא היה האויב שהפך לאוהב, הוא לא מוכן לקבל את זה באמת.
אבל הוא לא היה יוצא כנגדו. פה כאילו יש לו על מה להסתמך. תזכיר, בוא נזכר. איפה היה כל הדרמה עם עשהאל ואבנר? בבריכה בגבעון. אנחנו פה איפה? פסוק ח' מה מגלה לנו? גם בגבעון. פתאום הוא אומר, בונה, פה יש מקום של בוגדים. פה יש אנשים שעורקים צער. ולכן אני הולך להרוג אותו כמו שהרגתי את אבנר. לעשות לו טריק. תראו איך הוא עושה.
הוא
יש לו חרב, לרוחב, שלא כדרך החוגרים הרגילים שהיא לאורך, היא נופלת בעצם, ויאמר יואב לאמשה, שלום אתה אחי. גם שם נכון, מה קורה שם עם אבנר?
גם
אבנר, ותוך כדי ותוך איזה יד ימין יואב בזקן אמשה לנשוק, הוא בא להתנשק, יד צדיק, ואמשה לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויקהו בא אל החומש וישפוך. אותו דבר, ממש. אני לא יכול להגיד שמחבר הספר לא שם לב להשקה ולהשוואה שאני עושה אוטומטית בין שני הרציחות של יואב בגבעון לבוגדים שערקו צד.
גם דוד עושה את
ההשוואה
בצבא לשלמה,
שהוא אומר לו, הנה, אז תקל באמת יישר כוח בצבא. מה, בסוף לא הבאתי? טוב, רציתי להביא שבאמת בצבא הוא קורך אותם, במלכים א' פרק ב', הוא קורך אותם ואומר, גם מתי ידעת את שניהם. אוקיי, וימות ויואב אבישי אחיו רדף אחרי שבע בן ביכרי. מי עכשיו ראשון סוף סוף חוזר למעמדו? ויואב ואבישי, אחרי שהמסע ואיש עמד עליו מנערי יואב ויאמר, מי אשר פחד ליואב, מי אשר לדוד אחרי יואב. יש קצת, יש הרוג, כולם באים, סיבת עיתונאים, כתבנו בשטח. מה אתה אומר? אתה ראית מי הרג אותו? כן, כן, כתבתנו טליה. יאללה יאללה, מי שאיתנו אנחנו מעל סקרה. והמסע מתגולל בדם, פסוק ב', בתוך המסילה. והיה ראיש כי עמד כל העם ויסב את המסע מן המסילה וישלך עליו בגד, כאשר היה כל הבעל ועמד, כאשר הוגה מן המסילה עבר כל איש אחרי יואב ירדוף אחרי שבע בן בכרי, ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מערכה וכל הברים, ויקהלו ויבואו אף אחריו. אני פסוק י' ויעבור, פה זה מעניין, כן? רש"י אומר זה פשט שבע בן בכרי, מצודות אומר זה יואב כדי לתפוס את שבע בן בכרי. ממש שתי פרשנויות הפוכות, כן? בין רש"י למצודות, אתה רואה?
כן, זה היה ברור שזה יואב דווקא.
אז אני באמת חשבתי בפשט ש... לי היה אינטואיציה שזה שבע בן בכרי, כאילו חוזרים אליו, הוא לא מתייאש, אכלו לו, עכשיו מה הוא יכול להגיד? המסע? הוא לא שלי. זה כמו היום מופז, הוא ימין או שמאל? בממשלה. אבל הוא תמיד כאילו הוא בעצם הוויה לא קיימת, כל אחד אומר הוא הצד השני. אז אותו דבר המסע בעצם, הוא חייב להראות שהוא מתנהל. ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המחה. מי שם? שבע בן בכרי. בסדר? שבע בן בכרי גיורא, הוא בורח
לאבלה.
הוא בורח לאבלה בתוך העיר, ויואב לא מחכה, איך הוא רוצה להיכנס לתוך החומה לעשות?
סוללה.
סוללה. וכולם, כל העם אשר איתו מנסים, משחיתים להפיל החומה. בסדר, לא משחקים.
כן.
ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו שמעו, אמרו נא אל יואב, קרא ודהנה ואדברה אליך. דיברנו הרבה על אנשים בספר שמואל ב', דיברנו על האישה התקועית, על האישה מטבץ, דיברנו הרבה, פרק י' ד', האישה התקועית. ויקרא אליה, ותאמר האישה, אתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר שומע אנוכי. יאללה יאללה, תגיד, איך אומרים? דברי טלגרפית. מה זה פה? שומע, שומע, דבר, דבר, יואב, יואב, מה זה? יש לה זמן. יש לה זמן, היא מושכת זמן. ותאמר למור, שזה גם יחידאי בתנ"ך, ותאמר למור, וידבר דיבור. לא, מה הוא אמר? וידבר, בטח, דבר ידברו בראשונה למור, שאול ישאלו באבל וכן התאמו. מה זה הפסוק הזה?
יש פה איזה שבע
מה זה? ותומר למור, דבר ידברו למור, שאול ישאלו, מה זה? מה זה הפסוק הזה?
קודם נדבר,
אבל תדע שאבל זה מקום רציני ביותר, איתנו מתייעצים, שאול ישאלו באבל, פה זה עיר של חכמים. בסדר, בוא תתאפס, זה לא סתם אתה מושך אבן אחת בירושלים, כל העולם עליך. אבל זה מקום, אוקיי. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להעמיד ערביהם בישראל, למה תבלה נחלת אדוני? מה אתה בעצם רוצה? אתה רוצה להיכנס עכשיו לאבל, דמיינו את הסיטואציה, יאללה חומה, אישה מבוגרת, למטה יש את הרמטכ"ל יואב הזה 2 מטר, את לא יודע, אתה רוצה להרוג את כל אבל? אתה יודע מה זה? למה תבלה נחלת אדוני? בוא נחשב בהיגיון. עוד רגע אני אגיע לביאור של הגריז, ביאור פנטסטי. בסדר, הגריז בלומדש. עוד רגע אני אביא אותו, הוא מתאר דין ודברים שהיה בן רב חיים לרב ברוך בר. מה ישיב יואב? בסדר, זה למדן. שנייה. ויען יואב היום, חלילה, חלילה לי עם הבלה ועם השחית. אני רוצה להרוס? אני... לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים שבא בן בכרי שמון, עשה ידו במלך דוד. תנו אותו לבדו ולך מעל העיר. ואתה אומר, ישראל יואב, הנה ראשו מושלח אליך בעד החומה. לא רוצה להרוס הכל. לא להחריב. הוא, תביא אותו, אנחנו ממשיכים. ותבוא ישראל כל עם בחוכמתה. והחרטו את ראש שבא בן בכרי, והשליחו על יואב, והתקע בשופר, ויפוץ מעל העיר, יש לו עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. פתאום זה המלך, פתאום זה קורה, ויואב את כל הצבא. ישראל ובנה בן ירדה על הקרטי ועל הפלטי והדורם על המס ולשפט בן החילוד המזכיר ושווה סופר וצדוק ויותר כהנים.
מה זה קרטי והפלטי?
קרטי והפלטי זה בעצם הסיירות.
כן?
הסיירות.
אבל הם גם יהודים?
גם תלמידי חכמים, כן. כן.
כאילו דוד
בכלל
לא מנעת,
הוא עצמאי, בעצם דוד כבר לא פונקציונל, לא קיים. הוא כמו הרבה בן 98 והבנים מנהלים אותו ורבים והוא שמים אותו בחליפה וחוטים מזיזים אותו ידיים. עכשיו הסוגיה הזאת של שבע בן בכרי כמובן העסיקה מאוד את חז"ל, דברים מפורסמים, סיעה של בני אדם שאמרו להם גויים, תוספת. גילה, אתה רוצה לתת לגיאור ולי מבוא לתוספת של שורה?
תוספת זה מקור תנאי?
כן.
שהוא לא חובץ למשנה שאנחנו מכירים, שלא יודעים מה נעשה.
כן.
אלא זה מקור תנאי שמופיע בסוף הגמרא. כאילו היום הוא מודפס בדרך כלל בסוף הגמרא, כקובץ נפרד, כקובץ מתקופת התנאי.
כן.
שפשוט לא נכנס למשנה, כמו הביתה נגיד.
כן. הביתה גם לא נכנס.
נכון. זה גם, אני יודע, זה מקביל לביתה בזה שזה קובץ מתקופת התנאי.
חיצוני.
חיצוני, לא נכנס לקובץ שהודפס שנכתב כמשנה. כן. ואחר
מה את התוספת? עשייה של בני אדם שאמרו להם גויים, תנו לנו אחד מכם ונרגעו, ואם לא הרי אנו הורגים את כולכם, יהרגו כולן ואלי מסרו להם נפש אחד מישראל. תביאו אחד, אם לא הורגים את כולם, מה ההלכה? אה? אל תסתכל. אתה במוח שלך.
תביאו אחד.
אני צר עכשיו על הרדוף ואני אומר, תביאו לי את גיאור, אני רוצה קצת להסביר לו איך הדברים עובדים.
זה כל אחד ראש עם יד.
לפי ההלכה. עכשיו, השלב ראשון לא אומרים גיאור, תביאו אחד.
כן.
מותר לקחת אותך, לזרוק אותך?
אני חושב שאסור.
אבל אם אומרים גיאור...
מי שורג נפש אחת מישראל?
עולם עליה. אבל אם אני אומר, תנו את גיאור. לא רסת, תביאו אותו.
אני לא יודע, אז מה אתה אומר?
אומר את התוספת, יהרגו כולם ואלי מסרו להם נפש אחת מישראל, אבל אם ייחדו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי.
כן.
לאמר סתם, יש לי מישהו.
כן.
אוקיי, אז זה בדיוק, ייתנו להם.
אחרי
זה דווקא
הוא חיים איתה בעיקרון, לא?
אז שנייה, זה הירושלמי. הירושלמי כאילו תמה, מה סתם אחד? יתנו להם ואל ירגו כולם. אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בזמן שהוא מבפנים והן מבחוץ. אבל בזמן שהוא מבפנים והן מבפנים והוא נהרג והן נהרגים, יתנו להם ואל ירגו כולם. לכן אומר ותבוא ישאל כל העם בחוכמתה, אמרה לו נועיל והוא נהרג ואתם נהרגים, תנו ואל ירגו כולכם. בשימון אומר כך אמרה להם כל המורד במלכות בדוד חייב מיטה. הנה כבר המבוא לירושלמי לא סתם, תנו, מה תנו, מה קרה? לא,
יש
פה מישהו, אמר רב שמעון בן לקיש בירושלמי, והוא שחייב מיתה כשבע בן בכרי, זה לא סתם יחדו, אמרו תביא. למה תביא, מה קרה? סתם, כל אחד עם הקריז שלו, לך לטיפול, קח תרופה, שכחת. יחדו כשבע בן בכרי, כשחייב מיתה. רבי יוחנן אמר, אף על פי שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי, יש לנו פה מחלוקת הנועים, כן? ריש לקיש ורבי יוחנן, החברותא הגדולה והטרגית. רבי יוחנן אומר, גם אם לא חייב מיתה. עכשיו תראו סיפור נוגע ללב. אולה בר קושב תוועתי מלכותה. היה בחור קראו לה אולה, לאבא שלו קראו קושב. המלכות רצתה לגמור אותו. ברח ללוד. רבי יהושע בן לוי. המלכות הקיפה את לוד. אמרו, תנו אותו. ואם לא, אנחנו נחריב תעיר. מה עשה רבי יהושע בן לוי? נתן או לא? נתן. והבה אליהו זכור לטוב יאליף מתגלי אלוי ולא התגלי אליהו, שהוא היה איתו חברות, הפסיק להתגלות רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי צם כמה צומים והתגלה אלוהי אמר לי ולמסורות אני נגלה, אני נגלה לשטינקרים, אתה מסרת בן אדם ותראו לבר קושב נתת לגויים, אתה חושב שאני יכול להמשיך להתגלות אליך? אתה מויסר. אמר לו ולא משנה עשיתי, אני מחוסה, כתוב אם יחדו להם כגון שיחדו לשבע בן בכרי, יתנו להם ואל ירגו כולם. למה נתתי את עולה? למה נתתי אותו? כי אמרו לי לתת. אומר לו אליהו, וזו משנת החסידים. בסדר. אתה צודק. כהלכה. אבל זו משנת החסידים? ככה עושים?
סליחה,
תקזיק
גמר. אז שהיה קשה, כאילו, מה זאת אומרת, זה בדיוק עניין, תמיד יש את הדילמה להיות חסיד או...
עכשיו, החסיד פה זה על חשבון?
על חשבון כולם.
אז מה בדיוק חסיד פה?
לא, גם מידה מחסמו כתפי, כל הסיפור עם השניים שכבר מדבר, ואחד שנגמר לו, זה נגמר לי הרמיים, נכון? רבי עקיבא אומר, תשתה אתה. מה, זה משנת חסידים?
אז זה גופה, יש מאמר יפה של הרב מידן על זה. מה זה משנת חסידים? אבל מה שגילת שואל, רגע, מה זה משנת חסידים? להיות חסיד זה לדפוק את כולם? או שזה, אני לא עשיתי! אל תבוא להבית לונות, אני לא עשיתי, זה ראש קטן. זה לא פשוט. מה שכן, אני רוצה שנראה פה, הבאתי דברים מהגריז. הגריז מפרש, הגריז זה רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, המכונה גם, יש לו עוד שתי שמות, ולבלה.
ולבלה.
או הרב מבריסק. הייחוס שלו אצל המזרוחניקים זה שהוא הדוד של הרב סולובייצ'יק. וזהו, זה טענה אישה ליואב, בעמוד 3. זה אמנם שבע בן בכריה ויחדו. וגם הוא מורד במלכות וחייב מיטב אם לא ימסרו ימותו כולם. מכל מקום, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אנוכי מהחסידים הנוהגים במידת חסידות, והדין במידת חסידות, אין למסור אף ביחדו וחייב מיטב. ככה האישה, מה זה אנוכי שלומי אמוני ישראל? למרות שאתה יש לך את התירוץ הזאת שיחדו, אני לא חייבת כי אני מהחסידים. כשהגרח, מה?
אז זה מחלוקת בינה לבין יואב, כי יואב מהמדינה לא תוציא אותו.
גם כשאת אומרת לי להוציא אותו אני לא יכולה, אני משנת חסידים.
אז מה היא רצתה? כלום? שראית להם?
היא רצתה שיעזוב אותה, כי היא מהחסידים, היא לא יכולה, גם שיחדו וחייב מיתה.
לא, אז מה אני מצפה שיואב יעשה? שגם לא יחריב את העיר וגם...
שישחרר? מה יעשה? הוא לא יחריב את העיר. זה יגמור לעצמו קריירה. וכשהגרח, הגרח זה אבא שלו. אבא של הגריז קראו לו הגרח, רבי חיים. אמר זה שאלו הגאון רבי ברוך בר, שהיה תלמידו, אם כן, מה ענה ליואב? על ה... זה מעניין שהם עודו תנך.
רק
בשביל ההנחה. כן, אמר לו הגרח.
איפה זה מופיע?
והפירוש שלו על ה... יש לו פירוש על נביאים לגריז.
איפה אתה קורא פה עכשיו?
אמר לו יואב, אמר לו הגרח, תשובתו הייתה מלכות בדוד שני, וגם את מחויבת להורגו. גם לך יש דין וגדר של חיוב של להורגו מדין מורד במלכות. אכן, את צודקת שאת שלומי אמוני ישראל ואת מכת החסידים, ישנת חסידים שלא רוצה להרוג אותו, אבל פה יש לו חיוב שגם לך יש חיוב גברה, ולכן את חייבת להביא לי אותו. לולא את הורגת אותו, אני יכול להרוג גם אותך, כי גם את מורד במלכות, מדין לשתף פעולה עם מורד במלכות.
אז הדין אפילו קובע על דין החסידות,
זה לא יודע,
זה
שאומר
כאן. מה זה? אומר, הדין, יש עליי פדין.
כן.
אז דין החסידות זה לא
לבד. היא פוקעת. היא לא משמעותית. עכשיו איך הרמב״ם מביא את הסוגיה הזאת להלכה? ואם יחדו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, ייתנו אותו להם, והם מורים להם כן לכתחילה, ואם לא חייב מיתה יאמרו כולם ואל ימסרו נפשך מישראל. ואורך הרמב״ם מכניס הכל. זה לא לכתחילה, זה א' ב', אם היה מחויב מיתה, לא סתם שבע בן בכרי כמו שיש לנו בתוספתא, כמו ריש לקיש. ועכשיו לסיום הבאתי פה שוט מגי ההריגה שנשאל בשואה, בכבוד, גירה, בדבר השאלה. שאלה שהתעוררה בשואה, בדבר השאלה.
דבר שאלה ששמעת תסמר שערות ראש, והיא בבונקר, ברחבו, ישבה עדה שלמה של יהודים שהסתתרו מחמת המציק הצורר עם השימור. נורא, נורא הסיפור הזה.
קרה, קרה.
כן, מחמת המציק הצורר, עם מחשבו כדי שלא יצירו את המטמאים הארורים עם מחשבו. ברור שאם היו מוצאים אותם, היו מוצאים אותם להורג. ובעת שהרשעים הללו, ערכו חיפוש למצוא את האומללים האלו, פרץ צינוק שהיה בין הנכבאים בפחי. ולא הייתה כל אפשרות להשתיקו. לא היה נשמע קולו החוצה, היו נתפסים וכולם, ומוצאים כולם להריגה. אני יודע השאלה, מותר לשים קר בפי התינוק כדי להשתיקו. במעשה זה היה חשש לסכנה שם יחנק ומת. קם אדם שם, קם אדם, שם את הקר בפי התינוק והילד יחנק ומת.
לפי ההלכה מותר לעשות. וסימן ב', זה סימן א' של גיא ההריגה, סימן ב', בית שעמדה לפניו הברירה להחניק הילד ולהציע על ידי משפחתו, לא היסס לרגע ולא נתן להחניק הילד, זה כאילו... זה בעצם איסוף של כל מיני מעשיות שהיו שם, שמישהו אסף. ועל ידי זה תפסו הצוררים והובילום לשדה הריגה והלכו להקידה בדבקות נפלאה, כשבליבם אמונתם הגדולה ובפיהם שירת תקוות הגאולה, ואף על פי שהתמהמה בכל זאת אני מאמין. ומישהו אסף ממש בדור שלנו כל מיני מעשיות וענייני הלכה משם.
כן.
מעשה אחד נהגו איך כשבע בן בכרי, נכון? ולמעשה השני משנת חסידים. כן, זה בעצם שאלה למעשה, מה עושים? אפילו אני מוכן לקחת את זה לפוליטיקה. תנו לנו 30 בתים, נבנה לכם 300. תתנו או לא? יש בזה השקה. להבדיל. אז בא מה שמו אומר, לא רגע, עוד מעט נגיע לרב השמאלן, אני פה מדבר על ימנים. בא מיכאל בן ארי, אומר לך נתאבד על זה, אם היום ניתן 30 עכשיו יעשה קומבינה, א' הוא בחיים לא ייתן לך, ב' עולם קטן אומר לך, ב' זה להפסיד הכל. עוד רגע יגידו גם באפרת הכל צחפנות ובביתה ומעלה דומים. אם לא תעצור בהתחלה, יש שחף. גם הרב מלמד, מזרוכניק, שמאלן, אומר בוא נחשוב בהיגיון. יקחו 30, יתנו 300! אה? זה אפשר פה לתלות את הסוגיה.
כן.
אז מפנצ'רים את הרכב. באו לפגישה, איתו פינשרו את הרכב. למה? כי איך אתה יכול? שמאלנים. זה בעצם, האם אני מוכן להפסיד את שבע בן בכרי ולהטיל את העיר? אני מוכן להפסיד 30 ולהרוויח 300. עכשיו, כל אדם הוא הגיוני אומר שווה. אבל השווה הזה, בעצם אני מאבד את החברות, את הקהילתיות, את הברית שאני שומר על החברים. היא מאבד פה את הדבר הכל כך אלמנטרי.
כן.
זה בדיוק השאלה של שם בן בכרי. בהרבה מובנים אנחנו מסיימים פה את הספר. מדוע? נשארו לנו עוד כמה פרקים, אבל הם איפשהו נספחים לספר. נלמד אותם שבוע הבא. אבל במובן מסוים, יש פה סיום מאוד מאוד מינורי. כן, החוקרים מדברים על זה שפרק א', הרעה וכו', זה ודאי מוקדם. פרק ב', אשר הציל אותו מיד כף כל אויביו ומכף שאול, זה ודאי סיפור אחר. אין, יש לנו את כף ג', כף ג', שזה עוד פעם השירה, וכף ד', זה המפקד, אבל מבחינה כרונולוגית, וזה נדבר שבוע הבא, לכאורה סיימנו את הספר. סיום מינורי. מזדקן, ופתאום בסוף צריך איזה אבישג, נעלם. אם הוא היה פורש לפני בת שבע, דמינו איזה דוד היה לנו.
הוא עדיין זכור אבל תחת
אז זהו, זה נורא מעניין. זה השאלה, איך זה שורד? אתה שם על המאזן? הוא לא החזיק. הוא לא החזיק. בת שבע, אלנון ותמר, רב שלום, שימי בן גרה, שבע בן מכרי, וואו. בסוף הכל ניסים, יואב בא, הרג אותו, הוא רץ. זה לא מחזיק. ועדיין היה כמלכות.
גם יואב הוא בסוף...
הוא גם דואג...
דואג
לחסים,
כן. זה טוב שאתה מעלה את העניין הזה, אתה מדייק כאילו את הנסיגה הזאת של דוד. ואני חשבתי אחרי הפגישה הקודמת, מאוד הטריד אותי העניין הזה, שכולם כאן, כל האנשים הצעירים יחד איתך, אתם מאוד ככה הדגשתם את הנפיות האלה של דוד, את החולשה שלו, כאילו, ואבשלום קיבל קרדיט פתאום. פתאום אבשלום נהיה כזה יפה, פתאום הוא נהיה מורד וזה, וכן, ולטעמי, למה התנ"ך, למה הסופר שמתאר את הסיפור הזה דאג כל כך דווקא להביא את החושות של דוד? מפני שלטעמי, יש בזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. הוא הרבה יותר שלם. דוד עם הנפילות שלו הוא שלם, הוא אדם. ואבשלום הוא סוס שרץ קדימה ללבוש את העולם. כן, אבל דוד...
אני מקבל, אני, איך אומרים, זה...
זה כל כך יפה בעיניי, כדי כך החושה שלו. זה כל כך אנושי. ואיך הוא מתאבל, גם על אבשלום הוא מתאבל, אבל איך הוא מתאבל על שאול ויונתן לפני כן.
כן.
אתה רואה איזה אישי, אין מלך כזה. הוא לא מלך, הוא משורר, הוא הכל.
אנחנו צעירים, אנחנו רוצים אקשן, רוצים דם, אתה נותן לנו...
לא, באמת, אני לומד את זה כאן בישיבה. כן, אני לומד את זה, שהחושות שלנו הם המקום ששם אנחנו יכולים להתעורר.
תראה, יכול להיות שמה שאתה אומר זה בעצם דבר מאוד עמוק. שזה גופה מה שמכונן את המלכות הזאת. מה זה הקה מלכות דוד ושלמה? אז תמיד אנחנו אומרים... לשבור את ה... נכון? לפוצץ את ה... לשים מלך חזק.
כן.
לא, אנחנו מדברים על מלך. למלם כזה.
בדיוק.
חלש. לוי אשכול, שמשונה בחדיקר כזה.
בדיוק, כן, כן.
נכון, תמיד כאילו לוי אשכול...
כשאני הייתי צעיר הייתי כזה לוחמני ו...
רוצים רמת קל.
רציתי לכבוש את העולם. זה הסיפור של החיים שלי. והבנתי
ש... וכבשת.
לא, כבשת. מבחינה חיצונית אולי משהו, אבל מבחינה פנימית עשיתי דברים לא טובים, לא מוסריים, אתה מבין? ושבן אדם אומר, כן, אני לא מוסרי, אני נפלתי, אני נופל, יש לו סיכוי להתעורר למשהו, אבל שהוא כל הזמן הולך קדימה כמו אבשלום. ודוד, יש לו את ה... אז זו דמות כל כך יפה, כל כך... נפלאה, פשוט נפלאה, אני חושב ש... זה גם נפלא שאני נורא שמח שבעזרתך ועוד אנשים פה, שאני יכול להיכנס לזה. אתה מבין? ואתה נכנס לנו ארוך, אבל בעניין הזה נראה לי שכאילו היה כאן איזשהו...
טוב, טוב.
פספוס קצת.
בסדר, טוב.